מעולם לא אמר.
טוב,
שר לי.
איפה נשים?
בצד הזה, אני רגיל שזה יהיה שם. כן?
הוא מדבר תמיד לצד האפור.
בדיוק, שלא יהיה זה. טוב, החלל.
החלל. השחידה המוסלמית.
זה מה?
השחידה המוסלמית.
כן, 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 ודאי, ודאי, ודאי. טוב, משמעות המילה חלל בלשון הקודש הוא, היא ריק טוטלי. אפילו ריק מן הריק עצמו. בסדר?
אתה יודע מה זה ריק מן הריק, אבל
בסדר.
אתה יודע מה זה ריק מן הריק?
לא, כמעט. מה? לא, זה לא ריק במובן המתמטי של המילה. כן? כי הקבוצה ריקה במתמטיקה, יש לה ממשות. אפשר להגדיר אותה. כן? אבל כאן זה משהו ש... שהוא ריק, באמת. כן? גם כאשר בפיזיקה מדברים על... גם כאשר בפיזיקה מדברים על ריק, זה לא ריק. כן?
למה לא?
למה לא? כי זה לא ריק. מה אני אעשה?
יש שם משהו.
לא, אין שם משהו. אבל זה לא ריק. מה?
איזה... נגיד חור שחור או משהו.
לא, חור שחור זה מלא חומר.
אה, זה חומר.
כן.
אין ספר, אתה רוצה לשבת לידי?
ריק. ריק זה... למשל שמדברים על הריק בין הכוכבים, כן? החלל הריק בין הכוכבים, כן?
הוא מלא?
הוא... קודם כל יש חלקיקים פה ושם. אבל נניח שאין שום חלקיק. נניח, כן? שבאמת אין שום חלקיק שזה... אז זה עדיין לא ריק.
יש דבר שנקרא ואקום, שזה ריק. יש דבר שנקרא ריק.
זה מה שאני מנסה להסביר, שלא. לא.
גם כשאתה מרוקן משהו,
כן.
בצורה מוחלטת, זה ריק או לא ריק?
לא, זה לא ריק.
זה קיים.
לא, 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 לא בגלל זה. יש, לא רוצה להיכנס לזה, זה נורא מסובך, כן?
לא, לא את כל הנוסחה.
לא, לא רק הנוסחה, אפילו הרעיון הוא מסובך, כן?
פילוסופיה.
לא, אין פילוסופיה בפיזיקה, זה לא...
אין פילוסופיה.
יש... לא. יש תנודות של השדה שנמצא ברק הזה.
זה ניתן למדידה?
ודאי, ודאי. זה ניתן למדידה, כן. אבל לכאורה זה מאוד בעייתי, כי כדי ששדה יתפשט, צריך משהו. אבל זה ריק. אבל... לא, אז הוא מתפשט בכל זאת, ויש תנודות של השדה הזה.
משהו צריך להתפשט, אז זה משהו.
אבל זה שדה.
מה זה שדה? זה משהו
ש... לא, שדה זה...
דבר, המילה התפשט אומרת שמשהו התפשט.
לכן אני אומר, זה נורא מסובך להסביר את זה.
השאלה שנשאלת, האם יש נקודה? זה שהוא התפשט...
לא, נקודה זה משהו אחר, מה זה נקודה?
רגע, יש נקודת זמן.
ברור.
קטנה ככל שתהיה.
לא, זה משהו אחר.
ישנה מציאות ריקה?
לא, לא. לא, לא, זה לא קשור לזה בכלל. זה לא קשור לזה בכלל. יש מושג כזה. סליחה, סליחה, אני לא שומע את עצמי אפילו. יש חלקיקים בצד אחד ויש שדות. שדה אלקטרומגנטי למשל, כן? בסדר? השדה האלקטרומגנטי, כדי להתפשט, הוא צריך חלקיקים. כן? בסדר. אין. אם זה ריק, זה ריק. ריק ממה מחלקיקים. אבל יש עדיין תנודות של השדה.
זאת אומרת שהוא צריך משהו.
אבל אין כלום, כי שדה זה מושג מתמטי. חלקיק זה משהו ממשי. שדה זה מושג מתמטי שהמציאו במאה ה-19, כן? בסדר?
הנה, יש רש"י מפורסם. איזה רש"י? בור ריק, אין בו מים.
כן.
אבל יש בו...
בסדר, אוקיי, בסדר, אבל...
גם הריק הזה...
לכן אני אומר, המושג הזה של ריק, הוא צריך להבין אותו. זה לא מושג אינטואיטיבי כזה שחושבים, שחושבים עליו. בסדר? לא, זה נושא בכלל לא פשוט, אבל זאת תופעה שקיימת. מה לעשות? ודווקא יש חשיבות לתנודות האלה של השדה, ברמה המינימלית של האנרגיה וכולי וכולי.
יש לי שאלה, עצם העובדה שאני יכול לצפות על משהו, או מזהה משהו, או מודד משהו, עצם העובדה שזה באמת קיים ואני רואה את זה, זה כבר מורה שיש משהו שהוא פה. אני רואה משהו, אני עושה משהו, אני מודד משהו.
כן, את מה?
אז אני אומר, הריק לדוגמה. אני יודע שיש
לא, זה פועל יוצא של המשוואה, מה לעשות? שברמה של מה שנקרא אנרגיה בסיסית ביותר, כן, שזה המושג של הריק, אין כלום, כן, עדיין אתה רואה שיש אנרגיה. האנרגיה היא לא אפס. ויש תנודות של האנרגיה הזאת אחר כך. זה תופעה קוונטית, אבל זה קיים. ואפשר למדוד את זה.
אחרי שאתה אומר שיש שם תנודות ויש שדות, יש חלל ריק,
לא,
והחלל הזה עוברים תנודות כאלו אחרות, זה לא משנה את מהות הריק.
זה כן, זה כן, זה כן, זה כן.
זה לא משהו צריך לזוז.
זה ריק, מה זה ריק?
מה זה תנודה? זה לא ריק,
זה ריק. אבל נעזוב את זה של הפיזיקה, המושג של ריק במתמטיקה, כן? הקבוצה הריקה. זה קיים או לא? קבוצה ריקה זה עבור כל X, X שונה מ-X. זה ההגדרה הפשוטה ביותר. לא, זה אומר שאין ניקס כזה, כן, אבל יש קבוצה.
מסקנה לפני השיעור צריך ללמוד
איזה שיעור
בפיזיקה.
לא, צריך להבין, לכן אני כתבתי את ההערה למטה, כן? שאנחנו מדברים כאן, לא סתם הוא אומר אפילו רק מן הריק עצמו. כן? כדי שלא נעשה אנלוגיה מיד, בסדר, זה הריק שאנחנו מכירים, או בפיזיקה או במתמטיקה. זה לא זה ולא זה. בסדר? צריך זה...
שוחטים את כל הפרות הקדושות.
שוחטים את כל הפרות... לא, זה לא עניין של שחיטה של פרות קדושות, זה עניין של התאמה של של המונחים, כי אחרת עולים כל מיני אסוציאציות שהן לא נכונות.
אוקיי.
כן? החלל זה לא הריק של בין הכוכבים. בסדר? זה לא הקוסמוס במובן הזה. זה חשוב להבין את זה, כן? אנחנו לא מדברים בעולם העשייה. אנחנו בעולם האצילות. למעלה, לגמרי. כן? אז צריך להתפטר אחד מכל לא יודע מה, הדוגמאות שעולות לנו בראש ולנסות להמחיש ולחשוב שממש לא, כן? בסדר?
ברגע שאתה לא מקבל שיש כזה דבר עולם האצילות, אז הכל לא מסתדר.
בסדר. עובדה שיש עולם האצילות. זה שהוא לא מוחשי זה משהו אחר.
זה לא עובדה.
מה?
לא יודע, אין עובדה.
כן, יש עובדה.
זה אמונה.
לא, זה עובדה. כי אם אתה כאן, אז אם אתה כאן זה בגלל זה, ובזכות זה.
לפי הגדרה שלך.
כן, בוודאי. בוודאי. כבר ציינתי שמבחינה אונתולוגית החלל הזה אינו יכול להתקיים, משום שבמקור, לפני הצמצום, היה אור פשוט. כלומר, אור שאינו סובל שום הרכבה שאין בו שום סיבוכיות. לכן, האור שהיה שם והתרוקן אינו יכול להישאר כתוספת אור בשום מקום אחר. לכן בו בזמן חוזר האור לאותה נקודה ובתוקף. וזה הקושי האונתולוגי שממש מהותי שיש בדבר הזה. בתוקף משום שזו ההכרחיות של האור הפשוט להישאר פשוט. חשוב להבין שמבחינה לוגית החלל אינו יכול להתקיים. והדגש כאן זה למילה לוגית. כי עובדה שאנחנו פה. ואנחנו פה, שוב, מכיוון שבהתחלה יש בריאה של החלל. החלל הזה מבחינה לוגית אינו יכול להתקיים.
אתה כותב
בהערה
למטה,
שהעולם
קיים מלמטה למעלה ולא להפך.
כן, זה מה שמניתו אמר.
למה? מה זה משנה?
זה משנה מאוד, כי כל התיאורים שלנו הם מלמטה למעלה.
כשאנחנו מתארים את זה, אנחנו
יודעים מה האמת. לא, זה לא עניין שלא יודעים מה האמת. מה שאנחנו מתארים זה אמת.
זה אמת שלנו.
לא, גם כן חשוב לדייק בזה. זה אמת.
למדנו שזה נאצל מלמעלה.
ברור, זה אנחנו אומרים. זה תיאור מלמטה למעלה.
זה לא הוא אמר לך, אתה אומר, אתה מסביר את המציאות הזאת. אז אתה מסביר אותה מפה לשם.
זה תשובה לשאלה של הפילוסופים של ימי הביניים. או של התיאולוגים של ימי הביניים. איך יכול להיות עולם? מבחינתם זה בלתי אפשרי, כן? או שאנחנו נאמר, כמו שהמקובל היה לומר באותה תקופה, כן? זו תפיסה נאו-פלטוניסטית תאורה, שזה קיים מאז ומתמיד. הטענה של הנאו-פלטוניזם היא פשוטה, כן? האל קיים מאז ומתמיד, העולם שהוא נברא על ידי האל, לכן קיים מאז ומתמיד. לא,
אם הוא מקבל את העובדה שהוא נברא,
לא, לכן הם לא מקבלים את העובדה שהוא נברא.
לא, אמרת העולם שהוא נברא.
כן, אני אמרתי, כדי להדגיש את הסתירה בדברים שלהם, כן?
אומרים שיש בורא, יש...
לא. לכן הם באים ואומרים שזה לא נברא, אלא החומר קיים, הצורה משתנה. כן, ומי שאחראי על השינוי של החומר הזה, של הצורה, סליחה, זה מה שנקרא אצל אפלטון הדמיאגוס.
שמה?
הדמיאגוס אצל אפלטון.
אבל בין, יש איזה רגע שהוא לבד,
לא? לא.
מה?
לא.
איך זה?
לא.
אם הוא מייצר, הוא בורא.
הוא לא בורא.
הוא לא בורא.
אין מושג כזה.
הכל היה, הוא היה והחומר היה, ואז יש מי יש.
המילה זה coexistence, כן. החומר קיים במקביל למה שהמכנים האלה.
חומר, והאלה עשה בזה סדר.
לא, הדמיאגוס.
משתנה,
לא. הדמיאגוס. זה מתווך בין העולם האידאות ובין העולם המציאות אצל אפלטון. כן, זה מסובך, אבל זה בסדר.
זה מלאך שלהם.
לא, זה לא מלאך. זה כבר, זה מה שאתה אומר, מלאך, וזה זה, וזה זה. זה כבר ניסיון להתאים את אפלטון לפילוסופיה הדתית של ימי הביניים. לכן להוציא מזה סלט אחד גדול. כן? והתשובה של המקובלים היא כפי שאנחנו רואים כאן. לכן זה תיאור מהצד שלנו. אבל מודעים היטב לזה שמבחינה לוגית החלל הזה לא יכול, אינו יכול להתקיים, ובכל זאת זה מתקיים, עובדה שאנחנו פה. צריך להתרגל לזה, אף אחד לא מת מקושי, כזה או אחר.
גם לאפלטון, אם כך יש חלל שיכול להתקיים, למה לא יכול להתקיים?
אף אחד לא אומר שזה מופרך מבחינה לוגית, מה שאפלטון אומר.
לכן למה העולם לא יכול להתקיים?
העולם לא יכול להתקיים? מבחינת מי?
מבחינה לוגית.
כי אפלטון שולל את המושג של בריאה.
משנה, אבל הוא היה.
לא משנה, הוויכוח הוא סביב המושג של הבריאה.
הבריאה לא יכולה להתקיים?
אין בריאה אצל אפלטון.
נכון.
יפה.
זאת אומרת, עצם המושג של לברוא משהו לא יכול להתקיים לוגית.
לא, 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 לא קיים, לא קיים. אין מילה, אין מילה כזו, כן. אין מילה כזו אצל אפלטון. יש שינוי צורה מדי פעם, אבל החומר קיים מאז ומתמיד. זה אפלטון. בסדר? הפילוסופיה הנאו-פלטוניסטית שצצה במאה השנייה פחות או יותר, פילון מאלכסנדריה, כן? פילון אלכסנדרוני, הוא מנסה לעשות את התאמות בין שני הדברים, יוצא מה שיוצא. אבל הפילוסופיה הזאת היא מתגלגלת אחר כך ובמאה הביניים, מה הטענה של למשל גרשום שולם, שכל מה שהמקובלים אומרים נלקח מהנאופלטוניזם כזה או אחר, זה בגלל זה, כן, בסדר, לא הבין שום דבר, זה משהו אחר.
אתם אומרים, לא יכול להיות, יש מאין.
זה מה שאין, אין בריאה. אין בריאה. מבחינה לוגית, רציונלית, צריך לדייק, מבחינה רציונלית, הם צודקים. מבחינה לוגית לא. אבל כאן זה יותר עמוק, כאן זה מבחינה לוגית, זה לא עניין של רציונלי או לא. יש כאן קושי מסוים, כן? איזה הקושי? אז תהיה, בואו נקרא הערה 758. אפשר למצוא גם בספרים של חכמים שאינם משתייכים לדעת המקובלים, אמירות כגון מבחינת הקדוש ברוך הוא העולם אינו ורק מבחינתנו העולם קיים. שימו לב שהוא אמר שזה נמצא אצל חכמים שהם לא מקובלים, כן?
ברור.
מה ברור? צריך להבין אמירות אלו במובן שהסברנו זה אתה, כלומר החלל שהוא מקום קיום העולמות אינו יכול להתקיים מבחינה לוגית. העולם קיים מלמטה למעלה ולא להפך, ודרושים שנים כדי להבין נושאים אלו. מה?
אנחנו צריכים עוד כמה, עוד
100
שנה להבין, בסדר?
תתראי לי עם 40 זה יספיק. זה, לא, כי יש אכן כאן קושי מסוים שצריך להבין מה, על מה מדברים בדיוק.
שאומר חכמים, הכוונה היא לא אומות העולם.
לא, לא, יהודים, יהודים. כן, 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 פשטנים. כן.
בריסק.
לא, בריסק, זה כמה מאות שנים אחרי זה, כן. אבל בפילוסופיה הדתית של ימי הביניים.
לא צריכים להגיד שמבחינת הקדוש ברוך הוא העולם אינו קיים ורק מבחינתנו קיים. אפשר להגיד גם מבחינתו הוא קיים וגם מבחינתנו הוא קיים.
חוזרים לאותה נקודה. מה זה כשאתה אומר שמבחינתו הוא קיים? על מה אתה מדבר?
אני רואה את זה מהצד שלי.
אז זה מבחינתו.
זה ברור שזה מלמטה למעלה. אבל אני לא מבין את בעיית הלוגיקה.
הבעיית הלוגיקה?
למה החלל לא יכול, למה החלל, החלל הוא מדבר על החלל שלי היום, החלל שאנחנו חיים בו.
החלל, החלל, כן.
אז החלל הזה, למה מבחינה לוגית לא יכול להתקיים?
כי זה אומר שיש כביכול תוספת אור באיזשהו מקום.
אבל הסברנו את זה כבר אלף פעמים.
ברור, לכן הוא בא ואומר, אלה שלא שייכים לדעת המקובלים, יש להם בעיה, יש להם קושי לוגי. תקח את שיטת הרמב״ם, כן? כך שיטת כל מי שבא אחרי הרמב״ם ונאמן לדברי הרמב״ם, כן? יש להם קושי. למה? בגלל זה. אז אפשר לעשות כאילו הקושי לא קיים וזה ופה ושם, כן? אבל למיתו של דבר, יש קושי, מה לעשות? צריך לשים את הדברים על השולחן ולא לנסות לנפנף כאן כאילו לא. יש קושי לוגי.
להגיד אנחנו קיימים, אם אתה לא מסכים על השיטה שאומרת היה צמצום בתוך החלל הגדול.
כן, כי אתה מתקרב בסוף לשיטות שאחר כך מצאו לזה כל מיני שמות. שהשיטה של שפינוזה, ברור, כן, פנטיזם, שאתה אומר, אתה מזהה את האל עם הטבע, בסדר, זאת שיטה, כדי לפתור את הבעיה, כן, בסדר, או כל מיני גלגולים של כל מיני שיטות, פנטיזם ועוד ועוד, שהעולם כן כלול, לא כלול, כלול בצורה זו, בצורה אחרת, ויש קושי, עם כל השיטות האלה. אם אתה שם את הדברים ורואה בדיוק מה הטענות, אז יש קשיים שצצים על ימין ועצמאל. למה? כי זה מנסה להתעלם, זה מתעלם לגמרי ממה שמהלך האצילות, כפי שהמקובלים מתארים אותו. טענה של המקובלים היא פשוטה, התיאור הוא לא קרונולוגי, הוא לוגי. כן? אז מבחינה לוגית אני יכול לעצור בשלב של יש התרוקנות, אז האור שהיה באותה נקודה נמצאת עכשיו במקום אחר, אז זמנית כביכול יש תוספת אור באיזשהו מקום, כן? אבל זה לא יכול להיות, כי אמרנו שהאור הוא פשוט, כן? אז האור חייב לחזור, כן? וכל השאלה באיזה צורה הוא חוזר, בכל תוקפו או לא, כן? בסדר? אז בזה פתרו את הבעיה. אבל מי שלא אומר את זה, מה הוא אומר? כאשר האקסיומה שלו זה ההוויה היא הוויה פשוטה, כן? אם אתה מנסה, אם אתה משנה את האקסיומות, אז אתה יכול להסתדר, אבל הם לא רוצים לשנות את האקסיומות.
אבל אני יכולה להגיד אחרת, שבדיוק מה שאתה אומר שהחומר היה והוא רק...
זה אפלטון, זה אפלטון. אז אתה מוותר על מושג הבריאה, אבל מה כתוב בראשית ברא? אז מה אתה עושה אם אתה יהודי? או אתה נוצרי?
אני מסביר, זה כשינון.
לא, אז אתה לא יכול.
החומר עשה ממנו מה שעשה, ולכן הוא נשאר בתוך
החלל. זה למעשה מה שכמה כמרים ניסו לעשות. היהודים דחו את זה, ברור. מה? אתה תמצא את זה בפילוסופיה הנוצרית של ימי הביניים. ניסיונות כאלה להתאים, בדיוק, בין השיטה של אפלטון בצד אחד. זה לא אפלטון המקורי, אבל זה לא משנה, גלגול כזה או אחר, ומה שכתוב בתנ"ך. אז הם ניסו, בסדר, אז יוצא מה שיוצא, בסדר. ממילא זה לא מעניין אותם, מה שמעניין אותם זה השילוש. היהודים לא יכולים לקבל דבר כזה. אתה צריך להתמודד עם הפסוק. בראשית ברא, מה זה ברא? ברא זה רק שינה את
הצורה.
את הצורה, בסדר, אז תגיד, זה אפלטון, זה לא תנ"ך. אבל תמצא את זה, בפירוש, תמצא את זה, גם אצל חכמים יהודים. ניסיון כזה לזה, הראשון שמנסה זה כבר פילון מאלכסנדרוני, כבר מ-1,000 שנה לפני זה. כן? זה עד כדי כך, למשל, שאם אתה לוקח היום התרגומים של אפלטון, כן? חוץ מכמה תרגומים שראיתי באנגלית, כן? המילה דמיורגוס, באופן שיטתי, מתורגם על ידי המילה האל. זה זיוף, זה לא מה שכתוב אצל אפלטון, ביווני.
זה לא משנה אם הם תביך או לא מתביך.
לא, לא. כי ברגע שאתה מביא את המושגים ואתה מחליף מושג שקיים ביוונית, ורק ביוונית, ורק אצל אפלטון, ואתה מחליף את המושג הזה במושג אחר, שנלקח מעולם אחר, אחרת, זה זיוף. זה זיוף, אבל זה מה שעושים. בעברית, תיקח את התרגום של אפלטון בעברית. כן, תמיתאוס ואותו, לא תמצא את המילה דמיורגוס, הוא לא מוזכר בשום מקום. מה, המתורגמן לא ידע, היוונית? או שהוא תרגם אולי מתרגום בשפה לועזית כבר, שבלטינית זה כבר, ברוב התרגומים זה כבר לא מופיע. בעיה, יש כאן קושי מסוים. ואז אתה פתאום מתחיל לפתח איזושהי תיאוריה שלמה שהיא כבר לא אפלטון ממש, בגלל זה נקרא נאו-פלטוניזם, כן? אלא משהו שמנסה להתאים את עצמו לכל מיני מושגים. זה אתה תמצא משל כל הפילוסופיה הערבית, המוסלמית, הולכת בכיוון הזה, גם אצל הנוצרים. יהודים לא יכולים לקבל דבר כזה.
אבל
גם
מבחינה לוגית לקבלה, האור שזז ואחר כך נוצר חלל שאליו האור חזר,
כן,
זה מכלל לא יודע, לא יכול להיות.
לכן הוא הוסיף, ושמתי את זה במחאות, לכן בו בזמן חוזר האור לאותה נקודה. בו בזמן. אין כאן...
הוא חוזר בצורה אחרת.
כן. אבל בצורה אחרת, זה לא שזה לא אור.
דבר חדש.
לא, לא בדיוק דבר חדש. השאלה היא לגבי התוקף של האור הזה. בכל תוקפו או לא? ולכן כאן כל מילה היא חשובה, כי אחרת באמת יש קושי, כן? לכן בו בזמן חוזר האור לאותה נקודה ובתוקף. זה חייב להיות ככה, כן? מה שאומר, בתוקף משום שזו ההכרחיות של האור הפשוט להישאר פשוט, אתה לא יכול, זה כן. כן? ולכן הוא אומר, חשוב להבין שמבחינה לוגית החלל אינו יכול להתקיים. זה לא שזה תיאור קרונולוגי, זה תיאור לוגי. אבל זה לא תיאור לוגי במובן שאנחנו מבינים, לוגי שיש שלבים, אלא הכל זה בבת אחת. בבת אחת. ואם אתה לא אומר שהכל זה בבת אחת, בו בזמן, אתה מגיע לסתירה הלוגית הזו. בין אם אתה רוצה, בין אם אתה לא רוצה. יש כאן בעיה אם אתה לא מוסיף את התוספת הזו של בו בזמן.
אם
הבריאה
נעשתה
בין
שישה ימים.
לא, היא לא נעשתה בין שישה ימים. היא לא נעשתה, סליחה. היא אורגנה במשך כך וכך. אבל הבריאה זה הבריאה. ומה? לא, זה מה שהסברתי לפני זה. זה לא הקוסמוס שלנו.
לא החלל שלנו.
החלל זה בעולם האצילות, זה לא בקוסמוס שאנחנו רואים
זה
היום.
זה לא
פיזיקה. לא, זה לא פיזיקה. לא. אנחנו מדברים על עולם האצילות. אפילו קצת למעלה מזה. מה?
לפני קיומו של עולם האצילות.
כן, כי כשמדברים כבר על עולם האצילות זה כבר הבריאה. אז זה מדרגה מעל. ולכן צריך להתרגל, זה מה שהוא אומר, זה לא...
כן,
עכשיו תמיד
למה אתה לא
מסכים לקבלה. כן. טוב. חלל ריק מכל הוויה. המשמעות הרגילה של המילה חלל היא גוף מת. או ליתר דיוק, גוף שהיה חי ועכשיו מת. החיים מתחוקנו, נעלמו, עזבו. כל המילים הקשורות לשורש זה מבטאות בבחינה מוסרית דרגות שונות של חילול. הדרגה הראשונה היא החולה, משום שבעקבות מחלתו יש בו מעט פחות הוויה. הדרגה הקיצונית ביותר היא דרגת החלל. החלל הוא החול בתכלית, וזה מודגש על ידי החזרה לאות השנייה הלמד במילה. יוצא שהגדרת החילול היא הפגיעה בחיים, במה שעושה שההוויה נמצאת. התאומה מופיעה כאשר מסתלקים החיים, כידוע, אבי אבות התאומה הוא החלל. זה הכל קשור מבחינת העברית. וצריך להבין את זה באמת במשמעות שיש למילה ולשורש הזה בלשון הקודש. כשמדברים על החלל, זה לא בגלל זה שיש את מושג פיזי כזה או אחר, אלא רוצים להגיד רק מהוויה.
מהוויה שהייתה.
אבל זה לא נשאר רק מהוויה. כי מה הוא אמר לפני כמה עמודים? אמר לפני כמה עמודים שהנקודה האמצעית הזו זה כל אחד ואחד מאיתן. אז זה כאילו היא הייתה הוויה מסוג א', כן? ועכשיו במקום יש הוויה מסוג ב'. אז עכשיו מה התהליך שהביא להחלפה של ההוויה מסוג א' בהוויה מסוג ב', וזה התיאור של מהלך האצילות מבחינה זו. כן. הוויה מסוג א', זה מה שראינו לפני זה, כן? זה הוויה שיש בה בשלב ראשון הכל, גם נתינה וגם קבלה, ואז יש הפחדה, זה, כן, בין שני הצדדים האלה, נתינה וקבלה, כן? אפשר לראות את זה בדיוק בזה, נקודת ההתרוקנות מסוג מסוים של הוויה, אבל ההוויה הזאת היא שהתרוקנה חוזרת, זה אנחנו. ואז זה פתרנו את הבעיה. אבל אם אתה לא אומר ככה, איך אתה תסביר את הדבר? אם לא, אתה נכנס לפינות. עם כל מיני קשיים. ואז אתה תעשה שמיניות באוויר כדי להתגבר על הקשיים האלה. ההסבר כאן הוא כל כך פשוט שלא רואים מה... אני אומר לך, הוא כל כך פשוט שלא רואים איך מניטו שם בצד כל מיני שיטות שמסתבכות בדרך. כי בשלושה ארבעה משפטים אמר לך את הכל. וזה מסכם כאן ספרים שלמים, שבספרים האלה יש דיונים אינסופיים בכל מיני פינות, שבסופו של דבר אין משמעות לפינות האלה אם אתה נאמן למהלך כפי שהוא מתואר אצל הארי. כל השאלות שכאילו צצות בדרך הן שאלות זרות, הן באות מהעולם הפילוסופי והתיאולוגי. אז קודם כל תסלק את כל השאלות האלה ואתה תראה שהדברים פשוטים ביותר. כן? טוב.
אבל אם זה שינוי של הוויה קיימת, אז זה בכל זאת שינוי של דבר קיים. זה שוב לא בריאה.
זה נקרא, מה זה? מה זה לא בריאה? זה בריאה יש מאין. אין, החלל הזה לא היה לפני זה. לא היה. לגבי האור אתה לא יכול לדבר על בריאה, אבל לגבי החלל הוא יש מאין.
זאת אומרת שהחלל זה בעצם משהו, תייחס לזה כמשהו רוחני.
גם אדם, רוחני זה גשמי.
לא, כי החיים, אדם מת נמצא פיזית, אבל אין בו את החיים.
נכון.
אותו דבר חילול הקודש.
צודק, אבל זה, מה זה רוחני? זה בדיוק, זה המילה שאני לא מבין אותה. מה?
אני אומר שכל מילה שמדברים יש לה כפל משמעות.
כפל. בכלל כאן אני לא מבין מה זה, אבל אני מבין מה אתה אומר, כן? זה נכון, אבל צריך להיזהר מהמילה רוחנית. זה לא כי הרוחניות שמדברים עליה, זה שייך לעולם העשייה. אנחנו לא בעולם העשייה. יכתוב בשורש הדברים. היה אור פשוט. שממלא את כל העולמות, סליחה, שממלא את כל הכל, שממלא הכל, בוא נגיד, לא נסתבך, כן? שגם זה, 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 זה מושג קשה. מה זה כממלא את הכל? כי אני כבר מצייר לעצמי מסגרת של מחב, כן? של מחב, כן? וגם זה לא נכון, כן? בסדר? וממלא, זה מתפשט. מה זה? זה דבר, זה סטטי, זה דינמי, זה... אתה אומר כל מיני שאלות, שמה שמניתו בא ואומר, עזבו את השאלות האלה. זה שאלות של תיאולוגית. אנחנו רוצים לדעת איך יכול להיות שיש מצד אחד הוויה שנותנת והוויה בצד השני שמקבלת. זה הבורא, זה הנברא, זה הכל. ככה העברי שם את, מנסח את הוויה. כן?
הדרך האחרת היא להגיד אין בורא.
לא, כי הדרך האחרת זה להיכנס, זה לחזור לדיון התיאולוגי שהוא זר לתורת ישראל.
זה
אומר, אחד מהנקודות בכל הדבר הזה, בורא או אין בורא, כן? אבל אנחנו כל כך התרגלנו לנסח את השאלות שלנו על ידי מונחים שנלקחו מעולם שהוא לא למעשה עולם הפילוסופיה היוונית, כן? בגלגול זה או אחר, או דרך האסלאם או דרך הנצרות, כן? שאנחנו אפילו לא שמים לב שאנחנו לא מסוגלים לנסח כפי שצריך את הוויה על פי התורה. על פי התורה אין שאלות לגבי האל ואין שאלות גם לגבי האדם. השאלות לגבי האל זה השאלות שמעסיקות את התיאולוג, והשאלות לגבי האדם הן שאלות שמעסיקות את הפילוסוף. השאלה היחידה, מה שאמר אלף פעמים כבר, שמעסיקה את המקובל, זה איך יכולה להתקיים אותה מסגרת הנחוצה כדי שהאדם, אני מוסיף, הנברא, כן, ויודע שהוא נברא, יוכל להימצא. זאת השאלה היחידה שמעניינת את המקובל במובן הזה. ולכן הארי ובעקבות הארי המקובלים של באו והסבירו את מהלך האצילות לא כמהלך קרונולוגי. בשלב ראשון הוא אמר כמהלך לוגי, עכשיו הוא בא ואמר אבל לוגי לא במובן היווני של המילה, כי בסופו של דבר הכל התבצע בו בזמן בבת אחת. ובבת אחת זה מושג שהאדם לא יכול לתפוס. למה? כי אנחנו חיים בתוך מסגרת של הזמן, אבל צריכים לעשות את המאמץ כדי להגיד יש דבר כזה פה בזמן. אבל כאשר אני מתאר את הדברים, אני חייב איזשהו רצף, כן? אני עושה אנלוגיה. יש הבדל בין התורה ובין ספר התורה. ספר התורה יש מוקדם ומאוחר. למה? כי כותבים.
זה של האדם גם.
מה? לא, לא בגלל זה. זה מוכרח להיות ככה, כי זה ספר, אז אתה כותב. ויש עוד ראשונה ועוד שנייה. בתורה אין שום דבר, יש בליל של אותיות. הסידור זה כבר שייך למסגרת שלנו. מה בא לפני ומה בא אחרי. מבחינת התורה זה נצחי, זה מעל הממד הזה. אבל גם שאנחנו אומרים יש בליל של אותיות, אנחנו מציירים, מדמיינים לעצמנו אוסף כזה של אותיות, ומה לעשות בדמיון שלנו, יש א' שבא לפני ב', כן, ככה אנחנו מציירים. ולכן כשאנחנו אומרים בליל, זה, גם אנחנו מציירים את זה ככה, כן? זה גם זה לא נכון, אבל זה יותר קרוב מהסידור על הקלף. אז כן צריך לעשות אותו מאמץ. איך אני יכול לבוא לדבר על משהו שמתרחש מעבר לזמן? כי הזמן זה אחד מהתוצאות של התהליך הזה. אז בגלל זה אמר צריך המון שנים כדי להגיע לדבר הזה. זה לא דבר שאני יכול לתאר במילים. ברגע שאני מתחיל לתאר במילים, אפילו כאשר אני מדמיין לעצמי, זה כבר בצורה שבסוף זה יהיה משפט כזה או אחר. תגיע למדרגה מעל.
תהיה מקובל.
מה?
תהיה
רמב"ם,
למה? הוא שואל את התארים.
לא, לא בגלל, לא, 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 לא.
הוא לא זה, הוא לא זה.
לא, לא.
זה מה הוא.
לא, לא, לא במובן הזה. כאן צריך באמת, זה לא דמיון אפילו, לא יודע מה זה. כן? משהו שמאפשר לך להבין על מה מדובר. כן, קשה. קשה, אבל יש דברים שגם כן קשים ביותר במבט ראשון ובאמת לוקח שם, כן? אני חושב חוזר למתמטיקה, המעבר מהממד הסופי לממד האינסופי. ממד סופי כל אחד יכול לדמיין לעצמו, זה לא משנה אם זה שני ממדים, שלוש, ארבע, חמש, לא משנה.
אבל האינסופי הוא משהו שאתה מדבר עליו, הוא לא קיים במציאות שלך.
בוודאי שהוא קיים. עובדה שאני יכול אפילו להגיד מה התכונות שלו, לעבוד איתו ולעשות המון דברים במסגרת של מרחב אינסופי. תגיד זה הפלא, אבל זה כך.
זה לא פלא, זה ההגדרה שלו.
לא, זה לא, זה לא, זה לא במובן של ההגדרה. זה לא במובן של ההגדרה.
אבל אין במציאות משהו אינסופי, חיים.
למה? מרחב של הילברט הוא לא אינסופי, הוא לא קיים. הוא קיים באותה מידה שהשולחן הזה קיים.
כי אני מדבר עליו, כמעט.
כי אני מסוגל לדבר עליו, אני מסוגל להגדיר אותו, אני מסוגל להגיד מה התכונות שלו. הוא גם מתאר להפליא את המציאות הפיזיקלית. מה אני אעשה?
המציאות הפיזיקלית לא במרחב האינסופי, במרחב הסופי.
האינסופי מתאר להפליא את מה שקורה במרחב הסופי.
כי אתה,
טוב. בדיוק.
אתה בנוי זה על זה.
לא, זה לא בנוי זה על זה. זה לא בנוי זה על זה, אבל זה נכון שבשלב הזה, כשעוברים מהסופי לאין סופי, מאבדים 98% מהאנשים בדרך. כי זה עניין של הרגל, שזה לוקח שנים כדי להתרגל לזה, בהתחלה עושים כאילו. כן? בגיל 18, מישהו שנחשף לזה פעם ראשונה, עושה כאילו, זה עוד הגדרה, בסדר. עד שאתה מבין, מתחיל להבין את זה, לוקח 30 שנה בערך, 40 שנה. עד שמתחיל להבין על מה בדיוק מדבר. זה אותו דבר. צריך זמן כאן להתרגל לדברים האלה. מה לעשות? טוב. מי שרוצה דברים מעניינים מוזמן לקרוא את ההערה 759. אבל אני אדלג על זה כרגע. כן, אבל זה דברים מעניינים ביותר. זה מסביר את המיתוס הנוצרי. טוב, נמשיך. תהליך האצילות כולו נרמז בדברי הארי ז"ל, אותם קראנו שוב ושוב במהלך השיעור. הוא מתחיל את תיאורו מן המדרגה הנקראת אור עליון פשוט, בדיעבד מן הצמצום, ואור פשוט לפני האצילות. דע כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט. אז תרם שנאצלו הנאצלים, זה ברור שאנחנו במדרגה העליונה ביותר. טוב, יש כאן המון דברים שאפשר להתווכח. מחלוקות גם כן גדולות בין המקובלים לגבי הדבר הזה. מה זה המציאות הזאת? מעל נעזוב את זה.
נקודת המעבר בין הסוף לאינסוף.
מה?
זה נקודת המעבר בין הסוף לאינסוף.
לא, הפוך. אין כבר, אין כבר. ואחר כך הוא עובר למדרגה שנייה שבה יש כבר מעט הופעה של יש בצד הנברא במדרגת המציאות, מדרגת האצילות או ספירת החוכמה, בהתאם לקטגוריות השונות של המן. טוב. אז מי שמדייק כאן יבין מיד שכל מה שזה לכאורה זה בספירת הכתר, כי זה מעל החוכמה. הרי מה הוא אמר? הופעת היש, כן, זה מתחיל בספירת החוכמה. מעל החוכמה יש כתר, וכאן המחלוקות הגדולות. מה היחס בין הכתר ובין האור אינסוף? זה אותו דבר?
זה משהו אחר.
זה לא אותו דבר? זה מדרגה מתחת? זה מה? המחלוקת העיקרית היא בין שיטת חב"ד של האדמו"ר הזקן ובין שאר המקובלים בנקודה הזו. אצל חב"ד כתר אינה ספירה. במקום זה הם הכניסו דעת. למה הכניסו דעת? כי יש 10 ספירות. לא 9 ולא 11. כן? אז אם אתה מוציא את כתר, אתה חייב להכניס משהו אחר. זאת שיטת חב"ד.
חב"ד אין בכלל כתר.
יש כתר, אבל זה לא שייך למערכת הספירה. בסדר? טוב, לכן אני אומר, יש כאן פולמוס שלם סביב הנקודה הזו. ברור שהשיטה של מניטו היא לא שיטת חב"ד. אבל מי שרוצה להתעניין במחלוקות שמה, יש לו אפשרות לעשות כמה וכמה דוקטורטים, אם זה מעניין אותו. נכתבו על זה עשרות ספרים. לגבי ההבנה של כתר דאצילות. כתר דאצילות. איך מסדרים עם זה עם אור אינסוף? משהו אחר שגם מוזכר בעץ החיים, הצחצחות ועוד כל מיני דברים כאלה. זה נעזוב. מדרגת המציאות, מדרגת האצילות או ספירת החוכמה בהתאם לקטגוריות השונות של המנו, ממלא כל המציאות. כל זה נרמז בפסוק והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה. יפה. זה הפסוק המרכזי כאן, היסודי, שכל המקובלים מזכירים בלי סוף. צריך לקרוא את זה ככה. והחוכמה מעין. עין זה מה? זה הכתר. בריאה יש מעין, היש זה כבר חוכמה, ועין זה כתר. ומתחת לזה יש לנו את המדרגה של בינה, ומדרגה של בינה יש לנו כבר את השורש של העולם הזה, ולכן המקום כאן יש לו כבר משמעות. זה נראה, זה נראה פשוט פסוק תמים, כן? ככה שאין לו שום קשר עם עם הדברים האלה, כן? זה נאמר בספר יוב, כן? אבל זה הפסוק היסודי כאן בדברים האלה. והחוכמה מאין תימצא. שאלה זה איך עם הדברים האלה מבינים עכשיו את מה שנאמר בפסוק הראשון, בראשית ברא. ברא זה שייך לאיזה ספירה? ברא זה שייך לבינה.
לכבר יש מקום.
כי אחר כך מדברים על השמיים והארץ. אז בראשית זה שייך לספירה הקודמת, לחוכמה. אז איפה כתר? רמוז בבית.
זה לפני הבית.
כן, רמוז שם בקצה של הבית שאי אפשר להגיע מעבר, כן? אבל זה מקביל בדיוק לפסוק הזה. מושג של ראשית זה מושג שקשור לחוכמה. זה מעל בינה. בינה זה עולם הזה וזה גם עולם התשובה. יש משהו מעל זה, עולם הראשית. עכשיו, עם שני הדברים האלה אפשר להבין את כל מה שאמרנו בתפילות של ראש השנה. למה לא עושים תשובה, למה אין וידוי בראש השנה? כי זה לא שייך. ראש השנה זה הראשית. זה שייך לחוכמה. בראשית אין שכחה. ואין שכחה לפני חיסי חבודך. זה מה שאנחנו אומרים במוסף של, מוסף של ראש השנה. למה אין לא שכחה? כי זה שייך לראשית, למושג הראשית. זה מעל מושג התשובה. טוב, נסגור את הסוגריים. מאותה נקודה ממשיכה ההשתלשלות מעולם לעולם. מאיזה נקודה? מעולם שיש לנו כבר ממלא כל המציאות, שאנחנו כבר בבינה. כן? לכן כל מה שדיברנו עד עכשיו זה באמת למעלה, למעלה, למעלה. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר, רקני וחלל. אז חוזר המחבר לעמוד על ההבדל המהותי, האונתולוגי, בין המצב לפני תחילת מהלך האצילות ובין המצב אחרי תחילת מהלך האצילות. אלא הכל היה ממולא מאור אינסוף פשוט, האור, ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף. תדעו, סוף סוף הצלחנו לפנח את כמה השורות האלה. לפני הצמצום אין שום מקום לקטגוריות של התחלה וסוף. אין שום מקום לקטגוריות הזמן, המחב, או כל קטגוריה מתארת מציאות גשמית או רוחנית כלשהי. יש רק אור אינסוף פשוט ואין לנו שום השגה במדרגה זו. זה הסיכום, אחרי כמה עשרות דפים, אין לנו שום השגה. כי עוד פעם אנחנו מתארים השגה במובן הזה שהשגה שבאה מלמעלה למטה, כן? יש לנו השגה למה שאנחנו מבינים מבחינתנו, התיאור שתיארנו, שזה מהלך האצילות, כן?
מלמעלה למטה זה שימוש במונחים, כי בסך הכל מדובר מחוץ למרכז, זה הכוונה.
למה החוץ למרכז? איפה המרכז ואיפה החוץ?
מה למעלה, מה למטה, כי בחלל...
אבל לא פעם, אין חלל, אין חלל במובן הזה שאתה יכול לעשות ככה, סימן כזה שיש חלל.
אתה מסתובב בחלל
אנחנו לא מסתובבים בחלל של החללית. חזרה לנקודה הזאת. אנחנו מסתובבים במושג שהוא מופשט לחלוטין.
לא, לכן אני אומר שלמעלה למטה זה מושג, זה מונח לא מופשט.
זה מונח מופשט לחלוטין במובן הזה. כי הוא הסביר לפני זה בתחילת הפרק שכאשר מדברים למעלה למטה כאן, זה מקביל למה שאנחנו אומרים לפני ואחרי. אבל להגיד שיש לנו השגה בדבר הזה, לא. זה לא דברים שנמצאו למשה רבנו. יש דברים שנמסרו למשה רבנו, ויש דברים שלא נמסרו למשה רבנו, מה לעשות? טוב. עכשיו, מה יוצא מכל הדבר הזה? זה הדבר החשוב. המילה נברא מציינת את הצד של העין, של ההתרוקנות, של החלל. הצד הזה אינו לבד. הוא תמיד מלווה בצד הנאצל, האור שמקורו באור אינסוף ברוך. לכן דייק המחבר במשפטו הראשון באומרו דה כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים. הנאצל והנברא הולכים תמיד יחד. מי זה הנאצל? זה האור. מי זה הנברא? החלל. אי אפשר לדבר על חלל בלי להזכיר את האור. עוד פעם, בו בזמן הכל. כן? הזוג הזה, נברא נאצל, מכונה על ידי הספר הבאיר תוהו ובוהו. ועל ידי חכמי הזוהר, כלי ואור. הנה מפתח חשוב ביותר כדי להבין מה נאמר בכל מיני מקומות. כשלוקחים משנה מספר הבאיר, הוא מדבר במוסלחים של תור ורוב. אז כולם שואלים, אז מה הקשר? לא. זה המושגים אצלו. בזוהר זה כבר נקרא כלי ואור. האור זה האור, והכלי זה הצד הנברא. חלל, וכל מה שיש בו. כן? כולל הספירות. הספירות נבראו, וגם אחד מהמחלוקות אצל המקובלים הקדמונים, כן? אבל זה כבר...
כולל האצילות.
כולל הכל, כולל הכל, כולל כל המדרגות הביניים, שמעל האצילות אפילו. כולל הכל, כן? לעולם לא דיברנו על הוא. דיברנו על אור כזה, אור אחר. מדרגה כזו, מדרגה זה, כל זה גם כן חלק מהמעלה.
לא, אור עליון פשוט, לא.
גם! אור עליון פשוט, זה לא הוא. אבל אין לנו שום השגה שם. מחלוקת היא לגבי ההשגה, האם זה נעצר בכתר של האצילות, או קצת למעלה במה שנקרא הצפות. אז יש לכם מזהים, כן? במהלך האצילות מתרחשים שני תהליכים מנוגדים. צמצום הקדמון המאפשר לחלל להימצא, על אף חוסר האפשרות האונתולוגית של קיום החלל הזה, ומספיק דיברנו על הדבר הזה, והצמצום השני המאוחר מבחינה לוגית המאפשר לאור אינסוף להימצא בחלל בתור אור חוזר מוקטן בלי להרוס אותו בגלל תוקפו. הצמצום הקדמון בונה את החלל ככלי, כמקום כל העולמות, כמקום התוהו, והצמצום השני נותן לאור אפשרות להתחבר לכלי. הצמצום השני מאפשר את הופעתה המחודשת של ההוויה בעולמות, הופעת הבהום. טוב, צריכים להגיד עכשיו מה זה הבאום הזה, כי זה המצאה של מניטו. אין מילה כזאת בעברית.
זה
לפני
התאום.
מה? זה המקביל לתאום. יש את התאום. ויש טבור? הוא המציא, אמרתי, המצא.
למה כזה ולא קורא לזה שכל מספר?
כי תבינו מיד מה...
זה בוכו ותאום.
כן. הרי מה כתוב בפסוק? והארץ הייתה?
תאו ובואו.
תאו ובואו. ואחר כך?
וחושך.
לא, אז נעזוב את החושך. לא, לא נסבך את הדברים, כן? ו? ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור, ו? ורוח אלוהים מרחפת על פני תאום. כן? מה על פני תאום? על פני מים? מה הפסוק? מה? נו, אז? איפה התאום מופיע? שכחתם? עוד מעט פרשת בראשית. מה? עד לא, אתה עמוד בזאת הברכה. מה? טוב. והארץ הייתה תאו ובואו, וחושך על פני תאום.
חושך.
על פני? תאום. בסדר? תאו, תאום. בואו. מה איתו? כלום. לא! לא! מה?
היו שניים.
לא, לא, תאו ובואו זה שני דברים שונים, זה מה שלמדנו על פי המשנה בספר הבא בתחילת הפרק הזה, כן? אז הייתו מסביר את הדבר הבא. יש כאן שני דברים, נכון? יש אור ויש כל, יש תאו ויש בו.
היה.
יש! אתה תבין לי למה מיד זה יש, כן? כן, כן, בסדר, הייתה במובן שהסברנו, כן. יש היסטוריה של התוהו ויש היסטוריה של הבוהו. ההיסטוריה של התוהו מביאה לתהום. לא תהום במובן של היום, כן? למה? מה התפקיד של המים הסופית בעברית? לא. האות מם זה ההפיכה של דבר למציאותי. יש דיבור ואני מדבר. יש דיבור, עוד לא אמרתי שום דבר. כשאני מדבר, אני מוציא אל הפועל את אותו דיבור. דיבור לפני זה היה בכוח, הוא היה אצלי. אני כבר יודע מה אני הולך להגיד. המם...
בהתחלה.
כן, האות מם בעברית...
בהתחלה.
כן, כן, האות מם. הופכת את הדבר למציאותי. הגבול של המציאותי זה המם הסופית. זה דבר שהגיע לקיצון, למצב קיצון, לסוף שלו. למשל תאום. זה מספיק. היה תאו, ויש היסטוריה של התאו שמביא מיד לתאום. זה הפסוק ב' לא? ג' פסוק איזה מספר? פסוק ב' זהו נגמר. יש דבר כזה נקרא שהיסטוריה של התאום.
היסטוריה של התאום,
התאו הוא
נגמר.
זה הריק. הריק המוחלט. גמר את ההיסטוריה שלו מיד. נחוץ, הכרחי, כדי שיהיה חלל, תחריק, טוטלי, כן? אבל זהו, נגמר. בצד השני של הסקאלה, יש את הבוהו, הבוהו. בהמה, כן? בו, הוא. כן? גם זה נתון להיסטוריה. וזה ההיסטוריה שלנו. זה ההיסטוריה של האדם. האדם זה הדבר המורכב ביותר. בבריאה. אז יש את ההיסטוריה של המורכב הכי פחות, שזה הריק. כן, כלום, אין מורכבות. כן? ובמקביל יש את ההיסטוריה של המורכב ביותר של האדם. היסטוריה הראשונה הסתיימה, מתוהו לתהום מיד. היסטוריה השנייה זה מבוהו לבהום. פשוט.
פשוט מאוד, אבל בבוהו
סימן
שהיה אדם.
כן. ויש מדרגות, ויש מדרגות.
לא, אם הארץ הייתה תוהו ובוהו,
כן.
אז היה כבר האדם בבוהו.
ברור, זה מה שנקרא אצל המקובלים האדם הקדמון. זה הדגם, זה מחשבת הבריאה.
זה לא מחשבת.
כן, 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 זה מחשבת. הבו הוא, זה עדיין לא מימוש. עדיין אין מם. זה מחשבת הבריאה. זה מחשבת הבריאה. זה הצלם אלוהים. זה אדם כפי שהוא אמור להיות בסופו של דבר. האדם האמיתי. זה הפרויקט. בשביל מה נברא העולם? בשביל האדם. בשבילי נברא העולם, ככה, כן. אז יש פרויקט. האם הוא הגיע לסיומו? לא, אנחנו במהלך ההיסטוריה. כשהגיע לסיומו, המילה בהום, כן תופיע. בינתיים מה שאנחנו רואים זה מדרגות. כי במהלך ההיסטוריה הזו, יש מה שמסופר בסוף, בפרויקט של היום השישי, של הוצאת נפש החיה. נכון? זוכרים את הדבר הזה? כן? שבסופו של דבר אנחנו יודעים שזה לא יצא אל הפועל. אבל יצאו מדרגות שונות של הדבר הזה. לא של הדבר של עצמו, אלא כל מיני מדרגות ביניים כאלה. לאחד מהמדרגות זה למשל הבהמה. למה היא נקראת בהמה? אז לפי ההסבר הפשוט יש בה את כל מה שהיא צריכה. זאת אומרת, היא מושלמת. אין לה שום היסטוריה. בהמה זה בדרך לבהום. אבל היא הסתפקה להיות בהמה, אומר אני. היה, יכלה להיות נפש חיה, לא רצתה, אמרה בהמה זה מספיק. ואנחנו עדיין בדרך. זה ההיסטוריה שלנו. ברור, פשוט. טוב, נקרא את זה שוב. אתם תראו שזה... ההתרוקנות... איפה אנחנו היינו? לא. לא, לא, אני התקדמתי יותר מדי. מה, איפה?
הצמצום הקדמון.
הצמצום הקדמון בונה את החלל ככלי, כמקום כל העולמות, כמקום התוהו. כן? בסדר? מה קורה עם התוהו הזה? הנה הוא כאן! אז זה כבר תהום. גמר. היסטוריה שלא נגמרה. ברגע הבריאתו, מילא את תפקידו, הלך לעולמו, זהו, אמרנו, אפשר לשים מצבה, כאן היה תהום. מילא את תפקידו, אין לו מה לעשות יותר. כן? אין לו היסטוריה יותר.
אתה אומר,
מה?
בארץ הייתה תוהו
ובוהו
זה שלב אחד.
כן.
וחושך על פני תהום זה כבר השלב השני.
זה כבר... התורה...
שהתהום נעלם.
התורה סיפרה לנו כבר מה קרה עם החלק הזה. עכשיו, התורה מתחילה לספר לנו מה קרה עם החלק השני של הבוהו.
זאת אומרת, בתהום היה רק חושך.
כן.
ואז בתוהו היה חושך.
יש רק חושך.
החלל הזה התמלא בחושך.
לא פעם.
זה מה שיותר, אתה רואה שהתוהו החלל.
אני נזהר מלא לעשות את ההשוואות האלה, אבל מי שרוצה, מה אני אגיד? לא בסדר, אין לי שום בעיה עם זה, אני צריך להבין כאן את העיקרון. כן?
כן, אבל העיקרון מביא אותך לאבסורדים.
זה לא אבסורד.
אבסורדים...
זה לא אבסורד, תעשה את הכישורים איך שאתה רוצה אחר כך, אני לא... בסדר? טוב, אל תשאלו מאיפה לקח את זה, כן? כי זה המצאה שלו, זה החידוש, ממש. לא ראיתי את זה בשום מקום, הוא לא הזכיר גם שום מקום. אבל לפחות זה עושה לנו סדר בפסוקים. כן, כי מה זה פתאום והייתה הארץ וחושך על פני תהום? מה זה קשור? ואז כולם שואלים, החושך הזה מאיפה הוא בר...
הוא היה, לא
היה. היה, לא היה, וזה, נו, הנה, כאן פתרנו את הבעיה. כן, והצמצום השני, זה גם מסביר כאן מה קורה עם הצמצום הראשון והצמצום השני, זאת אומרת, יש כאן...
בסדר, אבל הוא מסביר שהצמצום הראשון הוא היה כולו חושך.
ברור, בסדר, התרוקנות. זה נקרא חושך, כן. ואז צמצום השני נותן לאור אפשרות להתחבר לכלי. הצמצום השני מאפשר את הופעתה המחודשת של ההוויה בעולמות. הופעת הבאום. יש בכרך הרביעי שיעור שנקרא אבולוציה אקראית או התפתחות, כן? שם הוא מסביר באמת את כל הדברים לעומק, כן?
אז זה לא הופעת
הבאום.
אז הוא היה צריך לכתוב הופעת המבהור המוליך לבאום.
לא.
לא הופיע הבאום, הבאום זה הסוף.
בוודאי שכן.
אז מה שהופיע זה הופיע המבהור.
לא, מבחינת מחשבת הבורא, זה כבר קיים. עולם הבא, מה שנברא זה עולם הבא. לקח את העולם הבא, צמצם אותו לממדים של העולם הזה. מבחינת מחשבת הבריאה זה כבר קיים. זה עולם הבא. צריך להתרגל לזה גם כן. ההתמתות נוגעת לאור החוזר בתוך החלל, והאור מתמעט בצורה אינסופית. כדי שנוכחותו לא תהיה הרסנית עבור העולמות. האור הזה הוא מה שנראה בפנים, בפנים, סליחה, מה שנראה בפנים, מה שנקרא שכינה, כפי שנלמד בהמשך השיעור. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. והפסוק. האור שנראה בפנים זה כמובן רמז לפילוסופיה של לוינס.
למה?
כי זה לוינס. כששואלים את לוינס האם יש דבר בעולם האימננטי שאינו שייך ושהוא רומז לכיוון הטרנסנדנטי, התשובה שלו היא אור הפנים. האור שבפנים. זה הבסיס של הפילוסופיה שלו. לא כאן בחצי משפט. וכשמה איתו הרגל, להגמר, זה פשוט נלקח מנפש החיים של רבי חיים מגולוז'ה. וזה נקרא השכינה. הצמצום עצמו על שני ממדיו, הן של ההתרוקנות והן של ההתמעטות, הוא אינסופי, כדי שמן ההוויה יופיעה העין, החלל, ושהאור יתמעט כך, שמאור אינסוף תמצא אור בחלל, שאינו מבטל אותו. החלל עצמו מוגן בפריפריה שלו על ידי רקיע. זה כבר ראינו. בסדר? אז למה הוא כאן אומר אינסופי, אינסופי ואינסופי שוב ועוד פעם אינסופי? כי אצל המקובלים בדרך כלל מדברים על 10 מדרגות. 10 ספירות בכל, כן? אבל ה-10 הזה זה אינסופי. זה לא כבר ספרה מ-1 עד 9, אלא זה מספר. זה המספר הראשון שהוא דו ספרתי. במובן הזה זה סמל לאינסופי אצל המקובלים. שאומרים 10 צריך להבין אינסוף. מדרגות. כי בתוך כתר יש 10 מדרגות. יש כתר של כתר וחוכמה וכל המערכת. ובתוך כתר של כתר יש שוב זה. זה אינסופי. כן? כל מה שזה עד שאנחנו מגיעים למצב שהנה, זה העולם שלנו. כמה צמצומים או התמעטויות או התרוקנויות או... אינסוף. מה שצריך כדי שזה הופיע. בסדר? אין שום דבר במובן זה מבחינת עשר ולא משהו אחר, כן? הצמצום הקדמון מביא לידי התרוקנותו של הפן הפרסונלי של ההוויה. ההוויה בתור מי שהוא. וכאן זה הנקודה החשובה. אז נשאר רק עולם הנתון לחוקיות עיוורת של המה. ועל הרבים של מה זה? המים. ככה צריך להבין את הפסוק. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אלוהים, בחינת טבע, בחינת כוחות הטבע, כל הכוחות כולן, בחינת דין, זה קשור למים, רבים של מה. זה הצד הבלתי פרסונלי של העולם. זה השלב הראשון שמופיע. כן? לפי סדר הפסוקים, הדברים פשוטים וברורים. כן? תראו אחר כך שמתחילים להבין מה כתוב בפסוק הזה. כן? והארץ הייתה טוב ובו, זה אנחנו הבנו שיש שני ממדים. וחושך על פני תהום, נגמר ההיסטוריה של החלק הזה. גבי השני, מאיפה אנחנו מתחילים? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. זה נקודת ההתחלה של העולם ההיסטוריה של הבור. אנחנו מתחילים עם הצד הבלתי פרסונלי. ההוויה התרוקנה. אז מה נשאר? המה. וכיוון שאנחנו בעולם הנברא, הכל הוא תחת הסימן ב', לפחות יש שניים, אז מים. כמעט פסוק שלם. כן? ואז ויאמר אלוהים יהיה אור, שזה הצד הפרסונלי. איפה היא? הצמצום הקדמון מביא להתרוקנותו של הפן הפרסונלי של ההוויה. ההוויה בתור מישהו. אז נשאר רק עולם הנתון לחוקיות עיוורת של המה. המי התרוקן מהנקודה האמצעית שבחלל לצדדי החלל, ובכל שאנחנו מתרחקים יותר ויותר מאותה נקודה אמצעית, מורגש הצמצום פחות ופחות. ההבדל בין העולמות המופיעים עם הצמצום הקדמון הוא מידת הריחוק מן הנקודה האמצעית. העולמות התחתונים נמצאים במרכז החלל, והם אלו אשר מתרוקנים במידה המשמעותית ביותר מן ההוויה שלהם, מן המי. העולמות התחתונים הם יותר טבע מאשר העולמות העליונים, צד המה הבלתי פרסונלי מתגלה בהם יותר. אני אגיד את זה אחרת, חושב שהוא אומר את זה, הפסקה הבאה. ההתרוקנות ביותה ההתרוקנות של המי, גם נוגעת לרצון, והתרוקנות זו מגלה את הצד הדטרמיניסטי של העולמות, מה שאנחנו מכנים בשם טבע. בעולם העשייה יש יותר דטרמיניזם מאשר בעולם היצירה, וכו' וכו'. זה גם מסביר את דברי המהר"ל בהקדמתו בגבורות השם, בהגדרה שנייה בעיקר, כאשר הוא מדבר על סדר של העולם שלנו, ואומר שיש סדר אחר. בסדר השני יש אפשרות של נס, למשל.
אבל מה זה קשור לרצון?
נראה את זה גם כן. נראה את זה. האדם שהוא מרכז העולמות שייך לכל אותם עולמות בו זמנית. והוא בעצמו מסכם בנפשו את כל מדרגות העולמות בצורה של נרן חי. אז זה לא שאנחנו אך ורק בעולם העשייה.
אנחנו מכילים
את כל המדרגות. יצר טוב ויצר רע זה לא שייך לעולם העשייה. זה שייך לעולם היצירה. ויש בנו יצר טוב ויצר רע. מה? נשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. זה חמשת המדרגות שלנו מקבילות בטבלה שראינו לפני כמה זמן, של העולמות ושל הספירות. נרן חי מקביל מלמטה למעלה, עולם העשייה, עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות, עולם דעק. מלכות, יסוד, תפארת, סליחה, מלכות, תפארת, עם השש קצוות, בינה, חוכמה וכתר. זה אותו דבר. כל זה נמצא בתוך האדם אחד. כן? יש בנו באופן עקרוני מדרגה של עשייה, מדרגה של יצירה, מדרגה של בריאה, מדרגה של אצילות. רוב בני האדם נמצאים בעיקר בעולמות התחתונים, ומיעוטם זוכה להימצא גם בעולמות העליונים. התוהו הוא העולם החיצון, התוהו הוא הטבע, הבו הוא הנוכחות של מי שהוא דרך האדם, ובייחוד דרך הפנים שלו. ויפח באפיו נשמת חיים. למה כתוב באפיו? ויפח, בו. והיה אדם לנפש חיה. נשמת החיים היא צמצום אינסופי של אותו אור. הגמטריה של המילה אור שווה לגמטריה של המילה רז. השלה הקדוש הסביר כי הגמטריה המפורשת של שם הוויה, דהיינו ארבעת הדרכים לכתוב את שם הוויה, היא גם כן רז. האור הוא נוכחות ההוויה בעולמנו. טוב, נעצור כאן היום. מה? למה? למה שלכתם? טוב,
אנחנו נפגשים מתי?
אנחנו נפגשים
אחרי סוכות,
אחרי שמחת תורה.
אחרי שמחת תורה,
זה אומר ביום רביעי שאחרי שבת בראשית. כן?
יום רביעי אחרי שבת בראשית.
יש מודעה בחוץ שזה מתחיל ב-19 וזה יום שני.
לא, זה השיעור לנשים. כן, אז זה יהיה ב-21. אם זה ב-19 מתחיל לנשים, לא אוקטובר. אני חושב ביום רביעי אחרי האפשרי הראשון.
חתימה טובה,
חג שמח, חג שמח כפול גם